אנחנו אתמול עצרנו בנקודה של ששת האפשרויות לעבירה, לקלקול, לחיסרון. אמרנו שהאפשרות הראשונה היא אנוס, השנייה מתעסק, השלישי שוגג, הרביעי מזיד לתאבון, החמישי מזיד להכיס. אתמול חילקנו את כל החילוקים ההלכתיים. המשותף לכולם זה שאף על פי שיש כאן חיסרון בפעולה, ויש כאן חיסרון ברשמים שהפעולה הזאת יצרה באדם ובעולם כמובן, אף על פי כן אפשר לתקן. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, בנים אתם לאשים לוקחים. כנסת ישראל בכלל ובפרט בחמשת המדרגות האלה תמיד עדיין נמצאת בעם ישראל. אבל יש מדרגה שישית שהיא מדרגת המינים. למינים ולמדשינים על תהי תקווה, שהמדרגה הזאת, כמו שראינו אתמול הגדרה, זה אותו אדם שמצפה רע ועושה רע לישראל. ועל הגדר הזה אמרו חכמים, אין תקווה. תודה רבה. לא משנה. זה אולי יותר טוב. יש לך. ועל הגדר הזה חכמים אמרו אין תקווה, כי באמת, אף על פי שבסיס היהדות, יסוד היהדות זה התקווה, במצב הזה שאדם הוא הגיע למצב שהוא מצפה לעשות רע ועושה בפועל רע לישראל, כלומר רוצה למחוק שם ישראל מהעולם, ולא שם ישראל במובן הרוחני, אלא שם ישראל בכלל, במובן אפילו הפיזי, שלא יהיה מציאות של עם ישראל. ולכן חלק מהפוסקים אומרים שמדובר על הנוצרים, על המינים שהתנצרו, שהם בעצם אמרו אין יותר עם ישראל, אנחנו עם ישראל של הבית של ההיסטוריה. אז על המצב הזה, על הגדר הזה שלך, תודה רבה. מה יהיה בסוף? כמו היה בית קפה, היום זה בית תאי, בדיוק. מה יהיה מחר? אחר יום שישי, מזל. מה?
בית לחם,
בית לחם. אז בגדר הזה, ברוכים תהיו, בגדר הזה, באמת אין תקווה, כי זה כבר קטם כזה שהוא נהפך להיות חלק מהבגד, עד כדי כך שאין אפשרות יותר להופיע את הסגולה. וכמו שדייקנו אתמול, בדברים של הרב, איבוד הסגולה. כשאני מאבד משהו, הוא קיים, רק הוא לא אצלי, הוא לא בבעלותי, אין לי יותר שייכות אליו. אם כן, הסגולה קיימת, זה לא שהמין יכול לעקור את עצמותו. הוא לא יכול לעקור את עצמותו, אבל כבר אין אפשרות לתקן. ואז ראינו בסוף הדברים, ממש בסוף השיעור אתמול, שהיות והמינים, באמת זה גדר יוצא דופן וקיצוני, ובסוגריים חשובות מאוד להמשך, אז כל מה שאפשר לאבד את הסגולה, למינים והמשים אל תתקווה, זה רק, זה בכל הדורות, אבל לא בדור של עקבדה דמשיכה, ובזה נתעכב בהמשך. אף על פי כן, היה קשה מאוד לחכמים לתקן את הברכה הזאת. איך אפשר לתקן ברכה על כך שאתה מוציא אדם מעם ישראל, מכלל ישראל? כי יכול אתה לוקח אדם פרטי ואומר, הכנסת ישראל שבו כבר לא יכולה להופיע בעם ישראל שבו. אז עד שאמר רבן גמליאל החכמים, כלום יש אדם שדע לתקן ברכת המינים, עד שבא שמואל הקטן ותקנה. טוב, אז גלעד צילם לנו, תודה רבה על הצילום. יש אולי עוד תוספת קטנה שאני לא יודע מספיק לגעת בה היום, אבל כשהגמרא אומרת שרבן גמליאל שאל מי יודע לתקן, ומי שבעצם היה יכול לתקן זה דווקא שמואל הקטן, שהיה נקי מכל שנאה, ותכף ננסה להבין את ההגדרה הזאת. אז והוא באמת אמר בנפול לו וחל תשמח, דווקא הוא היה יכול לכוון על אותם שאיבדו את הסגולה לגמרי, תכף נראה. אז הגמרא אומרת כתוספת למצב הזה, או ליכולת של שמואל הקטן לתקן את התקנה הזאת, את הברכה הזאת, אומרת שם הגמרא יותר מזה, לשנה אחרת, כלומר בשנה הבאה, כששמואל הקטן, נגיד את זה ככה, ניסה לומר את הברכה הזאת מחדש, אז אומרת הגמרא, לשנה אחרת שכחה. שמואל הקטן שכח את הברכה. מה זה שכח? אומרת הגמרא, והשקיף בה 2-3 שעות. אחרי שהוא ככה התבונן מחדש על הדברים, אז הוא חזר אל הברכה. מה זה? אבל קודם כל בואו נימד את העיקרון, כי העיקרון הוא מאוד חשוב כדי להבין את העניין. אז בואו נראה בעולת ראייה, עמוד רשע אין חטא. יש פה אולי עוד כמה דפים. הנה, יש פה. הסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד היום יש לה השלכות רבות מאוד בהמון תחומים, גם בנושא שלנו אבל גם מעבר לנושא שלנו. בואו נקרא את כל הפסקה. כל הברכות של התפילה שהן מלאות חסד ואהבה, ראוי לתקנן כל חכם הראוי למעלה רוממה כזאת, לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש ועם חכם ונבון. אבל ברכה זו של התפילה שבתוכה עצורים דברים של שנאה ומסתמה, והאדם באשר הוא אדם אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו איזו שנאה טבעית לאויבי נפשו ורודפי עמו, לכן צריכה היא לבוא דווקא ממי שכולו טהור וקדוש להשם, שתכונת השנאה הטבעית אין בלבבו כלל, אלא ורק מפני שעל ידי תקלתם של הרשעים המכשילים מחוסרת ההתגלות של התכלית הכללית, יאתר אל השם להדוח אותם. אבל אם יישאר בלבבו להדוח, להדוף אותם, לסלק אותם. אבל אם יישאר בלבבו איזה רגש כל דהו של שנאה מפני ההתנגדות הטבעית, כאן מוסיף הרב עוד הערה מאוד חשובה, אף שהיא קודש להשם בהתחלתה, הערה חשובה מאוד, מכל מקום תגבר בלב להיות גם כן לשנאה טבעית חוץ משורת הכוונה האמיתית. על כן עמד שמואל הקטן ותקנה, ורק הוא באמת ראוי לה, כי הוא אשר דרש תמיד בנפול ובכלל תשמח, והסיר מלבבו כל רגש שנאה גם לשונא נפשו, והוא, כשיתעורר לתקן ברכה למינים, לא תימצא בה כי אם רגשת לב טהור לתכלית הטוב האמיתי הכללי. טוב, אומר הרב כך, אנחנו יודעים שמדין דאורייתא, הרי יש מחלוקת בכלל עם תפילה מדאורייתא ומדרבנן, נכון? לפי הרמב״ם, עיקר דין תפילה מדאורייתא, לפי הרמב״ן מדרבנן. אבל ודאי שהנוסח, הזמן, המקום, זה לכולי עלמא, ודאי מדרבנן. אם כן, ברור שהנוסח של התפילה, לענייננו, הוא ודאי מדרבנן, כלומר מדאורייתא, אדם מדבר מהלב, מדבר מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב, מה שהוא... זה, לכן באמת גם, על פי ההלכה, אדם יכול להוסיף, בכל ברכה מעין אותה ברכה, בשומע התפילה מעין הכל, יכול להוסיף את, את, את התחושה שלו מהלב. אז אם התפילה עניינה להוציא מעצמך את מה שיש בתוכך, אז איך יכול להיות שחכמים ניסחו לנו נוסח קבוע, שכביכול הוא מאלץ אותנו לומר דברים שאולי אנחנו לא מרגישים, לא מבינים, הרי זה הפוך בדיוק מכל מגמת התפילה. טוב, נעזוב את השאלה הזאת, שאלה חשובה, יש על זה תשובות, נעזוב את זה, אבל בכל אופן, אותם החכמים שתקנו ברכות קבועות, נגיד פה, 18 ברכות, אותם החכמים שתקנו 18 ברכות, הם בעצם אותם אלה שיכלו לקבע באופן היסטורי, כלומר באופן קבוע, אפשר לומר להכיל את הופעת השם, את הקשר של האדם עם השם כאדם שפונה לשם, להכיל את הפנייה הזאת בצורה קבועה, כי כנראה בברכות האלה יש א' את התוכן המדויק שמתאים לאורך כל ההיסטוריה, שהוא יהיה בעצם הפנייה שלנו כלפי השם, וב' זה לא רק שהתוכן הוא נכון, אלא גם הנפש של מי שיתקין את התוכן הזה, מי שתיקן את התוכן הזה, תיקן בקוף ותוכן בחף, הנפש שלו היא נפש שהיא מתאימה. כלומר, לא כל אדם מישראל יכול לתקן ברכה לדורות. דרך אגב, סתם בסוגריים, תפילת 18 נקראת 18, כי יש בה 19 ברכות. מהי הברכה ה-19? זאת. למניב אנשים עדי תקווה. אז למה לא שינו את זה לתפילת 19? אלא כי כנראה הברכה ה-19 הזאת היא שונה מכל הברכות שהן 18, שהיא בעצם כל השקפת התורה. שנייה אחת. אם כן, לא כל כך פשוט למצוא אנשים שמסוגלים לתקן ברכות קבועות לאורך כל ההיסטוריה, שגם מבחינת התוכן וגם מבחינת האדם הן יהיו מתאימות לכל הדורות. לא כל חכם, יש הרבה חכמים, הרבה צדיקים, הרבה גאונים במהלך הדורות. אבל לא כל חכם ראוי לתקן ברכה. רק עוד טיפה. אומר הרב, מלא שנמצא חכמים שיכולים לתקן ברכה של טוב, של חסד, של אהבה לדורות. זה עוד יחסית קל. אבל למצוא אדם שמסוגל לתקן ברכה, שמה שנראה כלפי חוץ, וכנראה זה צריך לנבוע מנפש מאוד נקייה, מאוד תאורה, מאוד מדויקת, זה שנאה ומסתמה ואין תקווה וכו', כדי שיהיה אדם שמסוגל לתקן ברכה כזאת באופן קבוע, פה צריך למצוא אדם מיוחד מאוד. מישהו שבאמת האישיות הבסיסית שלו, נקודת המוצא הראשונית שלו, היא לא סינה ומסתמה. היא חסד וטוב ורחמים. הנה, בואו רק נקרא את המשפט הראשון. או המשפט וחצי הראשון. כל הברכות של התפילה, שעצם הברכות כברכות קבועות, זה לכאורה דבר הפוך בכלל מכל מגמת התפילה. כי כל מגמת התפילה היא הפנייה שלי אל השם. מה שנקרא, תפילה זה חיי שעה. לימוד תורה זה חיי עולם. אז אם תפילה זה חיי שעה, אז התפילה היא מטפלת במצב של השעה. אז אני צריך להרגיש באותו רגע מה שאני מרגיש, ומהמקום הזה להתפלל אל השם. לכן גם אני מתפלל ומבקש דברים שקשורים לעולם הזה, ודברים שקשורים למצב העכשווי בעולם הזה. לא בדקתי את האגדה שאני הולך לספר, אבל שמעתי. האמת שזה קל לבדוק, אני לא יודע למה לא בדקתי את זה. שתפילת שחרית בישיבת מרכז הרב, לא יודע עד היום מה קורה, אבל בזמן שרב שפירא היה חי, דרך הצדיק לברכה, הייתה בשעה 7:05 בבוקר. אולי אני טועה, אבל אני מתחבר לאגדה הזאת. למה בשעה 7:05? כדי שרב שפירא ישמע חדשות בשעה 7, וידע על מה צריך להתפלל. גם אם זה לא נכון, זה נכון. לא, זה גדול. להבין לאן זה מגיע. אני לא הבנתי הרבה שנים, אני חייב להודות, לא הבנתי הרבה שנים. ככה בציבור הדתי-לאומי, אז הרבנים תמיד קוראים הצופה ככה. אתה בא לחדרי רמים וזה, נוחק כתלמיד, הייתי בא לחדרים של ראש הישיבה, של ראשי ישיבות, שזה. הצופה פתוח, קוראים הצופה בכזאת וקוט. מה קרה? בטח בישיבות חרדיות זה, אני יודע מה, מודיע, אני יודע מה, דברים אחרים, יתד נעמה. אז זה לא רק סקרנות מה קורה בעולם. זה אחריות. אחריות, א', להבין את הדור, ב', לעשות מה שצריך לטובת תיקון הדור. לדעת על מה להתפלא. זה באמת חשוב. אתה יודע מה? גם משם אפשר ללמוד המון דברים. המון דברים. אני לא יכול לפרט. אני לא יכול לפרט, אבל אתמול בשעה 12:30, 1:00, הייתה לי שיחה במקום רחוק מירושלים, תלמיד חכם אחד. שיחה לא בטלפון, שיחה, פנים אל פנים, על סוגיית הפייסבוק. איך להגיב לפייסבוק? אני לא יודע בדיוק מה, כלומר, אני יודע מה זה, אבל אני לא יודע איך מתקשרים, אבל אני מכיר את זה. איך להגיב? לא משנה בעקבות דברים מסוימים ששאלו לדיון באותו מקום, וכל מיני חשיפות שנחשפו דרך הפייסבוק. איך להגיב חינוכית לדברים האלה? זה לא אומר שרבנים צריך שיהיה להם פייסבוק, אבל שיהיו מודעים שיש בעולם פייסבוק, ומה קורה שם בדיוק, או מה קורה שם לא בדיוק. שייך להמון דברים. בקשור למה שדיברנו היום, אני סיפרתי פה אחרי השיעור, הבוקר, שככה כשיצאנו החוצה מהכיתה, שיש גמרא מסכת שבת, מסכת ברכות, פעם צריך ללמוד אותה, שכשהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו, וכל הוויכוח, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, כל מה שהיה שם, אז בסוף החזירו את רבן גמליאל בצורה שהחזירו, ואז אמרו לו, לך תפס את רבי יהושע. אז הוא הלך לפס את רבי יהושע, ואז הוא בא לבית של רבי יהושע, ואז הוא רואה שהבית שלו הוא בית של פחמי. פחמי, זה אדם שעוד בפחם, זה עבודה מבזה, עבודה מביישת. אז הוא אומר לו, ניכר מקורות ביתך שפחמי אתה. כך אומר רבן גמליאל לרבי יהושע. אומר רבי יהושע לרבן גמליאל, אוי לו לדור שאתה קברניתו. יש שם עוד איזה ביטוי. עכשיו שני ביטויים. מישהו זוכר איזה דף זה בגמרא? לא, איזה דף זה בגמרא? אני לא זוכר. אוי לו לדור שאתה קברניתה, קברניתה, או אוי, לא, אוי לו לדור שאתה פרנסו, אני חושב, אוי לו אוי לספינה שאתה קברניתה, משהו כזה. הרי יש שם אין היה חשוב ביותר. חשוב מאוד לרבנים. לאנשים שעוסקים בצורכי ציבור. שם הרב אומר, ככה יוצא בתקיפות. וכמובן, רבן גמליאל למעלתו. מי אנחנו שנבין את רבן גמליאל, אבל הטענה של רבי יהושע על רבן גמליאל הייתה, איך יכול להיות שנשיא הסנהדרין לא יודע באיזה תנאים פיזיים, כלכליים, הציבור נמצא. אם אתה כתלמיד חכם, כרב בישיבה, לא יודע איך, מה יש במקרר או מה אין במקרר של התלמיד שלך, של האברך שלך, ואתה מאוד מתפעל מזה שהוא יודע להקשות את כל הקושיות, בנות את כל התירוצים בשיעור, אז אוי לו לדור שאתה הרב שלו. משהו כזה אומר הרב שם. אתם לא זוכרים איפה זה? אני גם לא זוכר. אולי נמצא מהר. מפתח, למרות שהמפתח הזה הוא לא כל כך פותח. אבל למה אמרנו את זה עכשיו? איך הגענו לזה? כן, שצריך להיות בעניינים. ברכות. טוב, זה ייקח לי זמן למצוא, אני לא זוכר איפה זה. טוב, בלי נדר אני מתחייב להשלים את זה מתישהו. כן. אותו דבר בדיוק. אז אומר הרב, כל הברכות של התפילה שהן מלאות חסד ואהבה ראוי לתקנן כל חכם, כלומר לא כל חכם, לא כל אדם מישראל, גאון, צדיק וכו', יכול לתקן ברכה לדורות שתבטא גם בתוכן, גם בסגנון, גם האדם עצמו שהוא נפש הפועל בפעולה, בברכה. לא כל אדם ראוי לתקן ברכה לדורות, אבל יש ברוך השם צדיקים בעם ישראל, דורות ראשונים, ראוי לתקנן כל חכם הראוי למעלה רוממה כזאת, לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש ועם חכם ונבון. אז לתקן מקבץ נדחי ישראל זה יחסית קל. לתקן רופא חולה עמו ישראל יחסית זה קל. לתקן השיב השופטנו יחסית זה קל. אבל ברכה זו, למה? כי כל המגמה של כל הברכות האלה, זאת מגמה של חיוב, זאת מגמה של תיקון. זאת מגמה של השלמה, שהעולם הולך ומשתלם, הולך ומשתכלל, הולך ומגיע ליהודו. אבל ברכה זו של התפילה, שבתוכה עצורים דברים של שנאה ומסתמה. למינים ולמשים, אל תהיה תקווה, וכל הרשעה כרגע טובה. וכו', דברים קשים של עיבוד הרשעה, עיבוד הרשעים, עיבוד אין תקווה וכו'. אבל ברכה זו של התפילה, שבתוכה עצורים דברים של שנאה ומסתמה. והאדם באשר הוא האדם, הנה נכנסים פנימה, והאדם באשר הוא האדם, הרי סוף סוף יש לאדם כוחות חיים טבעיים, ויש לו רגשות, והרגשות האלה משפיעים עליו, ויכול להיות מאוד שמהרגשות האלה שהוא פגוע מהם, הוא יוצא לפעול פעולה נגד הפוגעים, יכול מאוד להיות. כלומר, אותם אמינים, נא לא לשכוח על מה מדברים פה, מדברים על אותם יהודים שהתנצרו, שבעצם רצו להשמיד את עם ישראל מבפנים ומבחוץ. ולא רק רצו, עשו להשמיד את עם ישראל. כשאתה מתקן ברכה נגדם, בואו נעשה את זה רגע ציורי, ויכול להיות שהם ניצרו את הבן שלך, ואת אח שלך, וגם אותך ניסו לנצר, ולא הצליחו, ועינו אותך, והתגברת, חנה ושבעת בניה כזה. כשאתה הולך לתקן ברכה על זה, כשאתה הולך לתקן ברכה כזאת, אתה יכול להיות נגוע בהמון רגשות, המון אינטרסים אישיים, המון כישרונות טבעיים, כוחות חיים טבעיים, שהם לא באים מהמקום האלוקי, הנקי והטהור. לכן אומר הרב, והאדם באשר הוא אדם, אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו איזו שנאה טבעית לאויבי נפשו ורודפי עמו. אדם סוף סוף הוא אדם. לא ניתנה תורה למלך לשרת. התורה ניתנה לבני אדם, ובני אדם יש להם רגשות. ובני אדם יש להם משקעים, במשקעים האלה יש להם רשמים, זה שקע בתוכנו, ולכן זה יכול להיות שזה גם חלק מההוצאה אל הפועל אחר כך, החוצה, בחזרה. אז היות והשנאה הטבעית הזאת היא כביכול, כרגע בשלב הזה, אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו של אדם באשר הוא אדם, אדם נורמלי, איזו שנאה טבעית לאוהבי נפשו ורודפי עמו, לכן דווקא מפני שיש כאן ברכה קבועה, שהיא צריכה לבוא מהמקום האלוקי הטהור, שיש מציאות כל כך מקולקלת של מין, שהוא ההפך מהמגמה האלוהית, זה חייב לבוא ממקום אלוהי, אני אומר נטו, אני מוסיף אולי, כמעט, נטו, כמעט מושלם. וגם הכמעט הזה זה בתוך הנטו, אז כבר אני אסביר את זה. ואדם באשר הוא אדם, אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו הזו שנאה טבעית, לא יפה נפשו ורודפי עמו. צריכה היא לבוא אותה ברכה של שנאה, של מסתמה, שאמורה לנבוע מחסד מוחלט וכו', דווקא ממי שכולו טהור וקדוש להשם. זה מין אדם שהוא מלאך בנושא הזה, הוא לא נורמלי במובן החיובי של המילה, שתכונת השנאה הטבעית אין בלבבו כלל, ואפילו שהשנאה הטבעית מתעוררת אצלו, זה נובע ממקום אלוקי. שמה שמניע אותה זה אלוקי, ואומר הרב, תראו איזה משפט חשוב. תרפו לתזכירו שצריך לספר איזה חצי סיפור פה. שרק מהמקום הזה, ורק מפני שעל ידי תקלתם של הרשעים המכשילים, מחוסרת ההתגלות של התכלית הכללית, אותם, הוא יוצא נגד אותה רשעה ואותם רשעים, לא כי הוא רוצה לנקום בהם, כי הוא רוצה לסלק את כל המטענים הרגשיים שהצטברו אצלו, אלא מצד שזה חילול השם, זה כבוד השם. הוא רק בא מהמקום של התכלית הכללית האלוקית, הייתי אומר מהשכל האלוקי ולא מהרגש האנושי. מהמקום הזה הוא מגיע. מהממד הכללי ולא מהממד הפרטי, הוא בא. וכו'. ורק מפני שעל ידי תקלתם של הרשעים המכשילים מחוסרת ההתגלות, נקרא את זה אולי יותר נכון, נפסק את זה נכון. ורק מפני שעל ידי תקלתם של הרשעים המכשילים, פסיק, מחוסרת ההתגלות, מקף, של התכלית הכללית. מהמקום הזה יאתר, יתעורר, וכו'. אל השם להדוח אותם. להדוף אותם, לסלק אותם, לנצח אותם, לשמיד אותם. אבל אם יישאר בלבבו איזה רגש כל דיו, כלשהו, של שנאה מפני ההתנגדות הטבעית, כאן מוסיף הרב הערה חשובה, אף שהיא קודש להשם בהתחלתה. הנה, לכן אמרתם קודם כמעט. הקדוש ברוך הוא לא מצפה שנהיה מלאכים. הוא מצפה שנהיה בני האדם קדושים. ולכן הרגש הטבעי הזה, ההתנגדות הטבעית הזאת, אם היא בגבולות גזרה נכונים, והיא באה מנפש נקייה, אז היא בסדר גמור. אז גם את היצר הרע, גם את הכוחות החיים הטבעיים הקדוש ברוך הוא ברא, כבר הוא לא מצפה שנהיה מלאכים. אז אם יש לי איזו שנאה טבעית בגבולות גזרה הנכונים, זה קודש להשם. זה בסדר. אבל מה קורה אחרי שאני נכנס ל... זה כלומר, נגיד שזה התחיל ממקום של שנאה טבעית שהיא בגבולות גזרה נכונים, כי המגמה הכללית שלי היא אלוקית. מה קורה אחרי שאני נכנס כבר לפעילות? למלחמה? להרג? אף שהיא קודש להשם בהתחלתה, מכל מקום, תגבר בלב להיות גם כן לסינה טבעית, חוץ משורת הכוונה האמיתית. כשאתה כאן נכנס לתוך התהליך הזה, פתאום אתה רואה שהאמוציות, הרגשות, המשקעים מתעוררים, חצי סיפור. יצא לי פעם להיפגש, יותר מפעם, אני אגיד פעם אחת, עם לוחמים, לוחמי ימם וכדומה כאלה אנשים. אז אני זוכר את הסיפור הזה. ואני לא זוכר בדיוק מה למדנו, חלקם דתיים, חלקם לא דתיים דרך אגב. זה היה פה, בכיתה פה. ומה? כן, 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 אבל בנקודה הזאת. אז, ודיברנו על הנקודה הזאת שצריך לצאת לפעילויות האלה, שהן פעילויות שהן מסירות נפש ממש ומסוכנות ביותר, כי הן פינצטה. צריך לצאת לפעילויות האלה במקום לא של שנאה, של נחזיר להם, של נראה להם, של, אלא במקום של נקיות. במקום של, זה חילול השם. זה כבוד השם, זה לא הרגשות, זה לא הדם האדום שבוער בתוכי. אז היה אחד, שאני מכיר אותו הרבה שנים, שהוא באמת יהודי מיוחד, שהוא אמר, תשמע, אני חייב להגיד משהו. יש כמה חבר'ה, נקרא זה דתיים, רציניים מאוד, רוחניים מאוד, בצוות, ואנחנו הרבה פעמים מרגישים שאיפה שאנחנו יוצאים לפעולה, אנחנו יוצאים נקיים. אנחנו יוצאים באמת לשם השם. לסלק את הרשעים מקרם האנושות, להיות שליחים של ריבונו של עולם. אבל כשאתה נכנס כבר לסיטואציה, ויורים עליך, ככה הוא אומר, יורים עליך ואתה בסכנת חיים, פה זה פתאום, תח, זה מתחיל לסטות. פתאום כבר מתחילות להיות מעורבות כאן נטיות אישיות. נטיות כבר שאתה מעיז לראות עליי, אני אראה לך. אני יותר צלף ממך. אני אוריד אותך, לפני שאתה מוריד אותי. פתאום, פה זה כבר מתחיל להיות משהו שהוא, תח, סטייה. זה בדיוק מה שכתוב פה. יש מישהו שהיה במצבים כאלה ומאשר את זה? יש. יצא לי לדבר עם מישהו לפני השיעור שאמר לי את זה. אבל אם יישאר בלבבו איזה רגש כל דעו של שנאה מפני ההתנגנות הטבעית, אומר הרב, אף שהיא קודש להשם בהתחלתה. נכון שכשאתה מתחיל מהמקום הזה של השנאה הטבעית הנורמלית, הבריאה, אתה אדם טבעי, אתה לא רובוט. אז זה קודש להשם, מכל מקום תגבר בלב להיות גם כן, במהלך הזמן, לשנאה טבעית חוץ משורת הכוונה האמיתית. לכן צריך כאן אדם שנקודת המוצא שלו היא חסד מוחלט, ונקודת הטבע שלו, גם אם היא קודש בהתחלה להשם, היא תישאר גם בהמשך קודש להשם. לכן האם שמואל הקטן לא הייתה לו שום מציאות של שנאה טבעית, שתכונת השנאה הטבעית אין בלבבו כלל? אני לא הייתי אומר את זה עד כדי כך, כי הרב אומר בהמשך, אף אם יישאר בו רגש קודש של שנאה מפני התנגדות הטבעית, אף שהיא קודש להשם בהתחלתה. אז אולי השנאה הטבעית יש בו, כלומר, זה לא שהוא נהפך פתאום לרובוט אלוקי. יש איזה שנאה טבעית, אבל זה שנאה טבעית שהיא קודש, אבל אין שם סטייה. זה נטו, זה נקי, זה מוחלט, זה אלוקי, לגמרי.
כותב שלא לא כל שנאה טבעית, הוא אחרי זה. לסיים לבוא כל רגש שנאה גם לשונא נפשו.
והמשפט הבא, שקראתי עכשיו.
מה זה?
והמשפט הבא. אתה קודם שבא בסוף.
כן, כי זה מדבר על שכונה קטן.
אז והסיר מלבבו כל רגע שנאה גם לשונא נפשו, אז השאלה אם זה כל רגע של שנאה טבעית לגמרי, גם כשהיא טובה, שהיא בריאה, שהיא נכונה, כמו שהרב אמר, שהשנאה הטבעית הזאת, היא אף שהיא קודש להשם בהתחלתה, כלומר גם השנאה הטבעית הזאת היא קודש להשם, ואפילו את זה הוא הסיר, או שלא, או שהשנאה הטבעית הזאת שהיא קודש להשם, היא נשארה במדרגה שהיא קודש להשם.
חייב להיות, כי הוא אמר שכל
שנאה
טבעית גם אם היא קודש
להשם,
בסוף היא
סוטה. אז השמואל הקטן כנראה שאצלו זה לא. אני חייב להודות, אני מתלבט בפשט פה כבר כמה שנים. כלומר, מה הפשט? האם שאין שום שנאה טבעית והוא ממש אלוקי לגמרי? איזה מין מהלך השם צבקות, שמואל הקטן? או שלא. או שהשנאה הטבעית ההתחלתית שהייתה לו, היא כל בעיות ונקודת המוצא שלו, כל כך אלוקית, כל כך נקייה, כל כך טהורה, כל כך מדויקת, אז השנאה הטבעית הזאת היא בגבולות הגזרה שזה קודש להשם. אבל הייתה לו שנאה טבעית. אני אישית יותר מתחבר להסבר השני. אני לא אומר שזה ההסבר. יכול להיות שההסבר הראשון גם נכון. טוב. למה אני אומר את מה שאני אומר עכשיו? כי באין היה ברכות א', לגבי סוגיית הכעס, שם בדף ח' בגמרא, אז שם הרב אומר שכל מידה שהקדוש ברוך הוא ברא היא מידה טובה. והוא אומר, ודברי החסיד בספר המסילת ישרים, שהחסיד האמיתי, מדרגה חמש שם במידת הנקיות של הכועס, המדרגה העליונה ביותר, שהחסיד האמיתי צריך שלא לא יכעס כלל, אומר הרמח"ל, אומר הרב, דברי החסיד, דברי הרמח"ל, צריך עיון לי, אני יודעתי. כלומר, צריך להישאר משהו, טבעי, אבל אלוקי, אבל טבעי, אבל אלוקי. ככה אני מבין. ברכות א', גם אתמול היה חסר, אני חושב. טוב, תסתכלו אחרי זה. יש פה? הנה, יש, 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 יש. תודה. שינה? איפה הטבעי? כלומר, זה לא רצון השם לכאורה. זה לא אדם. זה מלאך. כמה פעמים אמרנו שקודם כל לא רוצה מלאכים. הנה השבת, הנה הברכות א', עמוד 30, פסקה סמך ת'. מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר פנה ילכו והניחות ילך, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, אמתנת שיעברו פנים של זעם ואני אחלכים. כן, גם הקדוש ברוך הוא כועס. יש כמה כעסו של הקדוש ברוך הוא רגע, אבל הרגע הזה הוא חשוב. כלומר, הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא כועס הוא כעס חשוב, הרגע הזה. אז מה הוא כועס? אף אני כועס. רגע. רגע לא רק בזמן, אלא רגע באיכות וכו'. אומר הרב, אורנו שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהן אחת שתאר רעה בהחלט, כלומר רעה באופן מוחלט, עד שהייתה טובה לנפש ביותה נהדרת, עד כדי כך שהיה עדיף שהיא לא תהיה בכלל בנפש, אותה המידה. כי הפועל הטוב פעל הכל לטוב. אם הקדוש ברוך הוא טוב, אז כל מה שהוא הוציא מתוכו הוא טוב. רק שצריך שישתמש בכל אחת כשעתה וכמידתה. בזמן הנכון, במקום הנכון, במידה הנכון. ומהמקום הנכון. מזה יצא שאין לדחוק אפילו המידה הרעה יותר מדי, באופן שלא ליתן לה שום מקום. כי אם מקומה המצומצם ראוי ליתן לה. ולהשתדל לתקנה, כלומר לתקן אותה, תיקון מלשון לתת לה את הערך הנכון. על כן בשעת כעסו אין מרצים לו לאדם. כשאדם כועס, אל תתחיל לרצות אותך, תחכה שזה יעבור. שהאדם השלם גם כן אפשר שיכעוס. על כן צריכה מידת הכעס להימצא. וראוי להירצות מיד. טוב, זה דיון עכשיו ארוך, מה זה נקרא להירצות מיד? אבל לאמור, כלומר, האם זה כעס, זה הכעס הפנימי, יש איזה זעזוע שמטלטל אותי, אבל כלפי חוץ לא רואים שום תגובה? האם יש איזושהי תגובה חיצונית, אבל מיד זה חוזר למצב של רוגע וכו'? אלה סוגיות לא פשוטות. אבל לאמור שלא יהיה אל הכעס שום מקום, מורה כאילו כוח נברא בנפש להערה. וזה לא ניתן להיאמר. כאילו הקדוש ברוך הוא ברא כוח שלכתחילה הוא שלילי, הוא מיותר. היה עדיף שיהיה נעדר, מלשון העדר בנפש. אומר הרב, ודברי החסיד במסילת ישרים, פרק י' א', שכתב שמעלת הנקי המעולה היא שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל, צריך עיון לעניות דעתי. אומר הרב, אני זוכר שואל את עצמי את השאלה הזאת, כמה תלמידי חכמים, איך עושים שלום בין הרב לרמח"ל? טוב, פעם רציתי לענות תירוץ, למרות שאני לא שלם עם התירוץ הזה, וזה גם לא כך הנושא שלנו. בכל אופן, אתה רואה? המסיעת השרים שכתב, שמעלת הנקי המעולה, מדרגה חמש שם בסוגיית הכעס, במידת הנקיות פרק י' א', שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל, שום רושם. זה מין סטריליות כזאת, לגמרי. זה לא. אלא זה חייב לזעזע אותך.
זה לא בבית הרמב״ם.
מה?
בבית גם את הרמב״ם, כעס הפנים.
טוב, צריך להביא. למה מחקו לנו את המקור הקודם?
נראה לי
כף זין עמוד ב'. כף זין זה ברכות א', לא? או, זה כף חט. כף חט. טוב, אני קצת סוטה מהעניין, אבל כל מי שרוצה לעסוק בחינוך ולהיות שליח ציבור, חייב להכיר את העניין הזה. ובעדינות אני אומר שצריכים תיקון פה. יש מה לתקן. אני אקרא אולי את הגמרא. סליחה שאני קצת סוטה, סוגריים חמש דקות, אני מקווה שלא יותר. הגמרא, כמו שאמרנו, מספרת, אמר רבן גמליאל, הועיל והחזירו אותו. טוב, בקיצור, כל הדיון שהיה שם, אמר רבן גמליאל, סיפור ארוך, ברכות דף כף ח', אין היה ברכות א', עמוד 114, פסקה כף ב', אני קורא רק את הנקודה שלנו. אמר רבן גמליאל, הועיל ואחי אבה, אזיל ואפייסה לרבי יהושע. אני הולך לפעס אותו על כל מה שפגעתי בו. כמעט על הביתה, כשרבן גמליאל הגיע לביתו של רבי יהושע, חזינה להשיטה דביתה דמשחרן. הוא ראה שקורות ביתו, כותלי ביתו של רבי יהושע היו שחורות. אמר לה, מכותלי ביתך, אתה ניכר שפחמי אתה. כלומר, היות והקירות של הבית שלך שחורים, אתה עוסק בפחם. ופחם זה מלאכה מבוזה מאוד. אמר לו רבי יהושע, אוי לו לדור שאתה פרנסו, אוי לה לספינה שאתה קברניטה, שאין אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. נורא. אז אני אומר את זה בשפה של היום. אתה לא באת לפסוק דין בבית הדין הגדול ולתת שיעור בין מנחה לערבית או בישיבה, ואתה קשור לציבור ואתה לא יודע מה קורה עם הציבור. זה יכול להיות רב עם תלמידים בישיבה, זה יכול להיות רב קהילה בקהילה. עכשיו כמובן אני יודע שזה קשור לאישיות שונות ויש אנשים שונים וסגנונות שונים, אני מודע לזה. אבל בכל אופן יש כאן איזה כיוון. ואני חושב שאנחנו חיים בדור הזה, בשנים האלה, נגיד ב-10-15-20 שנה האחרונות, זה פשוט לנו. פשוט לנו, כל אחד מאיתנו שיושב פה עכשיו ושואל את עצמו, מה היה חסר לי בכל מיני מקומות חינוכיים שבהם התחנכתי, אז אולי זה מה שהיה חסר. אני קורא, הנהגת הדור הראויה צריכה להיות שהמנהיג ישתדל לחדור למצבו של כל יחיד כפי כוחו. להניג ציבור זה לא רק להניג את הכלל, לתת איזה שיעור כללי לכולם, להיות מבסוט מעצמך, איזה שיעור יפה, איזה חשוב וזה, וכשאתה לא יודע מה קורה עם כל אחד כשהולך מהשיעור הביתה. אז הנהגת הדור באמת, הראויה, צריכה להיות שהמנהיג ישתדל לחדור למצבו של כל יחיד כפי כוחו. כפי כוחו של המנהיג, כפי אישיותו. אי אפשר לשנות פה אישיות, נכון? יש אדם שהוא יותר ככה סגור, מופנם, יש לו אישיות פחות מתעניינת. בסדר, אפשר לקבל את זה. כך גם הוא סידר את העולם. אבל גם לזה יש גבולות גזרה. אז קודם כל, התפקיד של המנהיג של הדור זה לחדור למצב גם של כל אחד מהיחידים שבדור, כפי כוחו. ובמה שישתדל לתקן גם כן כל המצבים הפרטיים, יתרומה מצב הכלל כולו. כשאתה תזהה למשל חסרונות של הפרטים, אפילו פה למשל ברובד הכלכלי, אוי להם, אוי לו לדור, שהמנהיגים שלו לא יודעים בצערן של תלמידי חכמים ממה הם מפרנסים. מה מקור הפרנסה? בחור מתחתן במכון מאיר. מה אתה הולך לעשות? איך אתה עברך? כל הכבוד, איזה יופי. רגע, שאלת את השאלה הבאה, ואיך תתפרנסו? מה יש לך עושה? אתה מודע לשכר דירה בקריית משה. זה לא אומר שצריך לשבת איתו לפרטי פרטים על הוצאות והכנסות, אבל זה צריך לעלות לדיון. ברמה כזאת או ברמה אחרת. אני אומר את זה באחריות, ואם יש רב, נגיד ראש ישיבה, שהוא לא בנוי לזה, אין לו אישיות כזאת, הוא לא יתרגל ככה, שימנה תחתיו רבנים שיהיו אחראים על זה, שיעשו את זה, אבל שזה יעשה, שזה לא יפול בין הכיסאות. אני מסכים, אבל זה חייב לעשות. זה לא רק עניינים פרנסה, עניינים שבינו לבינה, זה עניינים של, של שלום בית, זה עניינים של המון, המון המון תחומים. אני עכשיו יהיה יותר חצוף. לפני שעה, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל אני אגיד, מה אני אגיד לכם? סליחה שאני מדבר על עצמי, באמת. אני לא... לפני שעה, אני יושב עם בן אדם. הוא אומר לי שמתחילת החורף, מסיבות כאלה ואחרות, הוא ישן עם ציפה של סמיכה. והוא אומר לי, ובירושלים קר. ציפה של סמיכה. למה אתה לא מביא סמיכה? סמיכת פוך. אני גר רחוק, אין לי איך להוביל את זה. כמעט לא נוסע הביתה בכלל. וקר לו. סליחה, אני לא מדבר על עצמי. קראתי מיד לזה שאחראי. שאלתי מיד את דני, מי אחראי? עליתי איתו למחסן, חדר תשע, משהו כזה. לקחתי לו סמיכה, שמתי בניילון, התקשרתי לה, תוך 5 דקות, קבעתי אותו פה בכניסה, נתתי לו סמיכה, אמרתי לו, עכשיו תשימי את הסמיכה. מה זה? אתה ישן בחורף, חודשיים בחורף, אתה ישן עם ציפה? לבושתי, אני מתבייש על עצמי שרק עכשיו זה נודע לי. טוב, לא תיארתי לעצמי שבכלל דבר, יש דבר כזה. לא שאני מדבר על עצמי. סתם, זה סיפור שקרה לי עכשיו, היום, ב5:30. אחר כך מתפלים איך, 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 איך בחור לא מרוכז, ומה קורה איתו, ולמה הוא במשבר. קר לבן אדם, קר לו בלילה. כן. שלא גילו שהם ישנים בלי סמיכת פוך. כמשל. אז מצאת מקום חרפתנו, מה נגיד לך?
לא.
מצד שני אני אומר עוד פעם.
זה ריאלי, זה לא ריאלי.
אני אומר עוד פעם, לא כל תלמיד חכם באישיות שלו, במבנה הנפשי שלו, יכול לחדור לכל אחד מהבחורים. לא כל בחור מהמבנה הנפשי שלו, מהרקע שלו, מוכן שיחדרו לפרטיות שלו. לא כל אחד היה מוכן לחשוף שהוא ישן עם ציפה כבר חודשיים. ציפה של סמיכה. לא כל אחד מוכן לחשוף את זה. מה? זה בעיה קלה? איזה בעיות יש? איזה בעיות? ומצד שני, ברק, אני מציע ככה, בסדר? בואו נרוויח משהו, מעשי משהו הזה. אם מישהו מיושבים פה יודע ביחס לבחור אחר במכון מאיר, שיש לו בעיה בעניינים פיזיים, כלכלית, אין לו שקל בכיס, שקל. צריך קצת דמי כיס, צריך קצת 20 שקל לשבוע, צריך משהו שתרגיש שיש לך כסף, סתם שיהיה לך כסף בכיס, משהו, אפילו שאתה לא עושה איתו כלום. אין לו סמיכה, חסר לו גרביים, אין לו סבון, לא יודע מה, דברים פשוטים. אין לו משפחה להרים אליה טלפון. זה נכון פיזית, זה כלכלית, זה נפשית, זה מנטלית. תבואו, דברו. תבואו, ושמעתם איתם בחדר עם החברה האלה. תספרו לנו את זה. תספרו לנו את זה. לא כל דבר אפשר לדעת. לא כל דבר אנחנו יכולים לדעת גם. זה אחריותנו. לפחות אני רואה את זה כאחריות. אתה היית מוכן שהבן שלך ישן בלי סמיכת פוך עם סדין? לא. אז תלמידיך אלו בניך. חבריך אלו אחיך.
זה
ברוך השם במכון יש. יש, ברוך השם, משתבח שמולד שיש. אבל צריך לתקן.
אני דיברתי על הצד המנטלי נפשי יותר. וגם אני חושב ש...
כבר עידן, כבר.
אני אקח את עצמי בטבת, נגיד לי אין בעיה לבוא ולדבר בזה, אבל אני יודע שיש כאילו... נכון, זה מוסר לנו לסתוך את העיניים לאנשים שצד חסומים ולדחוף אותם לזה.
פעם פגשתי בחור.
אני חושב שעושים הכירות.
פעם פגשתי בחור, אני רואה אותו עם שיער ארוך. תגיד לי, למה אתה לא מסתפר? מה, אין לי כסף להסתפר. אחד הולך עם זקן פרוע. טוב, זה יפה, זה כאן פרו. זה בסדר, אבל... קצת, לשים לב מה קורה פה, מה קורה פה.
איפה הגבול אבל?
תראה.
אתה רוצה ולא רוצה.
תראה. פעם אמרה אישה חכמה, סליחה שאני עכשיו נהיה גס רוח, פרימיטיבי עתיק לפני 3,000 שנה, שהבעיה אצל הציבור האשכנזי, כלומר מה האשכנזים יותר שונאים, זה את החודרנות. נכון? והספרדים יותר שונאים, בדיוק הפוך, את האדישות. אז בוא נמצא את אמצע הדרך. לא נהיה חודרניים מדי, ולא נהיה אדישים מדי. לא הבנתי, לא ראיתי לסוף דעתך, ברק. רגע, אתה מסכים מה שנאמר פה או לא? לא, תגיד, אני רוצה לשמוע.
איך דיברנו בזמנו?
טוב, אחרי זה תספר לי. אתה לא רוצה להגיד. טוב, עידן, מה רצית להגיד?
טוב, אני...
ואנחנו מדברים על מוסטנג, אתם מבינים? אחד, אין לו ציפית. בואו מדברים לנסוע על מוסטנג.
אני חושב... אנחנו מדברים פה על הנושא הזה, ויש פה... אני יותר נגוע בזה... לא נגוע, סליחה. אני יותר חושב בגלל שיש לי הרבה חניכים פה במכון המחלקה הרוסית. ויש פה המון, המון חוצניקים, שכל שבוע שאנחנו נוסעים הביתה, הם נשארים פה. הרבה מאוד מהחניכים, מהחבר שם כיפור המחלקות הזרות, אין להם כסף ביום, אין להם שום דבר, פה אין להם משפחות פה, אין להם. ואחר כך נותר מצב שהם חוזרים אחר כך, אם זה, כשנתקלתי בזה, כשהייתי באוקראינה, שהם היו פה שנה בארץ. לא כיפור פה את עצומת לב שהם מצליחים לקבל. ואחר כך הולך לשכנע את הבן אדם הזה שהוא צריך אחר כך לחזור לכאן. וגיד, כבר ראיתי מה זה לעשות ישראל. לא מתייחסים אליי פה. ואני חושב שלא צריכים יותר לשים לב דווקא.
תיקון, תיקון. מי רוצה להגיד משהו? ליאור, אתה? לא, מישהו רוצה לדבר? מה, התחרטת? זה סוגיה חשובה מאוד, תדעו לכם. אם באנו היום לשיעור הזה בשביל הפחמי, אתה, תאמינו לי, סטינו מבינה אמונה, לא אכפת לי פעם וחודשיים לסטות, אבל זה חשוב מאוד. ליאור, כן.
מה שברק אמר, נכון מאוד.
אני לא הבנתי עד הסוף מה הוא אמר, אם אתה מוכן להסביר את זה.
יכול להיות שקלטתי, אבל מה שאמר, כל מי שהתעסק פה עם בני נוער ומצבים כאלה ואחרים, וכל מי ש...
מה זה פה, במכון?
סתם אנשים.
במדינת ישראל.
כן. יודע שלא תמיד רואים על כל אחד, יש כאלה שברור עליהם שקורה עליהם משהו, ויש כאלה שלא רואים. ומה שאמר אמר, גם להיכנס לפרטיות, שאנשים מרגישים שמפריע להם, ויש כאלה שאוהבים את זה. אבל אני לא יודע, אני לא יודע אם הרב כן אמר או לא אמר, אני חושב שזה צריך זהירות
עצומה.
עצומה.
אין ספק.
ויצא לשבת פה עם מישהו לדבר במכון, ודיברתי עם הרב שלי הזה. אז הוא שאל על מה דיברנו. אז כמובן, בכל מה שאמרתי, אז זה היה בזה. אבל אני חושב זה ישלוח אותו לרב, זאת אומרת, קודם כל. כי אני יכול להגיד... גם אם מישהו עבד עם אנשים או לא עבד, אנחנו, אני חושב שאנחנו, אני לפחות לא חושב שאני מבין מספיק בנפש האדם בשביל, אני יכול להקשיב לו, אבל מי אני שאני, זאת אומרת, זה זהירות ש... כמו שאני כל מיני סיפור.
כן, גיאן.
אני חושב שאני מדברים חבר'ה, אתה לפחות יודע מה הבעיה, איך אתה תפס זה משהו אחר. לפחות תגיד הרבה הבעיה.
זה מה שאני אומר.
כן.
אבל...
זה יחס, זה יחס מינימלי, נגיד שלום לאיזה מישהו
שהוא... סתם, ניתן דוגמה שלפעמים היא מצויה, נגיד, אנשים מבוגרים שחיים בפנימיה, בוא נגיד בעדינות, זה לא מצב כך נורמלי. עכשיו, מגיע שלב בחיים שכבר אדם רוצה את הפינה שלו, את השקט שלו, ועצם זה שאתה חיים עוד אנשים בפנימיה, בגיל כבר יחסית, נגיד, מתקדם ומתבגר, זה לא... משהו פה לא נורמלי. המשפחה, זה הפנימיה שלך. זה לא... עכשיו, הרבה פעמים, כשחיים בפנימיה, נגיד בישיבות, או בטח במכון מיר, לא תמיד, כולם הם אותו סגנון. הרבה פעמים, אנשים הפוכים אחד מהשני לגמרי, ובשם קיבוץ גלויות וקליטת עלייה, למשל כאן במכון מיר, אז דווקא מערבבים את החדרים. ולפעמים יש כאן התנגשויות, לא רק כאן בכלל, בין סגנונות שונים, מנטליות שונות, התנהגויות שונות. אפילו ברמת הפשט, באיזה ווליום אתה שם את המוזיקה, אני לא מדבר כבר על איזה מוזיקה, באיזה ווליום אתה שם את המוזיקה. מתי האור נכבה בחדר? כמה החדר נקי ומסודר? כל מיני דברים כאלה שלפעמים אנחנו בבית המדרש עוסקים באולימפוס רעיוני, רוחני וכו'. ובחדר תכלס, הוא מסוכסך עם שלושה חברים שלו בחדר כבר חצי שנה. אתה יודע את זה? תבוא תגיד. תבוא תגיד, יש חדר מספר 814, שבחדר הזה גרים ארבעה אנשים, הם לא מתקשרים חצי שנה. תבואו, דברו. ספרו לנו את זה. מה? כן.
רק דוגמא קנה אתמון בערב וחזרתי מאוחר ודווקא בחום מחלקה זרה, לא המחלקה הרוסית, שבדרך כלל שנעבר לדעות תמיד אני, תמיד אנחנו מדברים, אפילו שלום שלום. ואתמון עברתי, דיברתי בדיוק עם חניך שלי, בדיוק שלי למעלה, ואני אומר לי, מה, אתה איזה עוד, כאילו, בסך הכל אמרתי שלום פעם אחת, אה, אתה לא אומר שלום זו, אני כבר נעלמתי, בסך הכל היה צריך את השלום הזה. ובאתי ואמרתי, אני כאילו, דיברתי אותו וגם היום והסברתי לו שם. אבל לפעמים רק השלום הזה.
אני יכול להגיד לך על עצמי. פעם ניגש אליי פלוני, הוא אומר לי, אתה כועס אליי, אתה ברוגז איתי. אני כועס אליי, מה אני ברוגז? בסוף התברר שלא אמרתי לו שלום איזה פעם אחת שנפגשנו ברחוב באיזשהו מקום, כי מאוד מיירתי, לא זוכר מה היה. אז לא אמרתי לו מספיק שלום, או שלא אמרתי לו בכלל שלום. אמרתי, איזה לימוד למדתי עכשיו, וואי וואי. רק להגיד שלום. אלון, רצית משהו.
בדיוק, הצבעתי לפני שעידן אמר, אנחנו לא פסיכיאטרים ולא פסיכולוגים, אבל באמת... בדברים הכי קטנים האלה, כאילו לתפוס את הבן אדם, לא מילה טובה, לא יצא שלושה ימים מהמכון, לא יודע, עצרי איתו, לא עצרי איתו פה ברחוב, עצרי נשארים, עצרי איתו דוגיה, זה כבר, איך אומרים?
שחרר אותו.
כמו הסאסון הזה, הרגיע, מרים אותו לתקופה הזה, עם הרב, עם כל ההמשך, הוא יעשה.
ארנון, מה אתה אומר?
אני חושב ש... כאילו, אפשר מאוד גם להגיע קיצוצים בקיצוניות השנייה, ואומנם יותר מה שהאגל רוצה לגנות ולגנות, כי הפרה רוצה להעניק, כאילו, אם נמשיך את זה המיגה שלנו. אבל צריך לדעת שגם האחריות היא על האגל, זאת אומרת, כאילו, אני יכול להגיד על עצמי, אני איכשהו התגלגלתי במצוא הרוב שלי בצבא, הייתי עם מנפה. והיה לי מחלקה שעוד קרה שם קצין חדש, ובאמת, כאילו, נתתי המון המון דגש למפקה הזאת, הייתי מדבר על הממשלת החיים, מבקיר וזה. רק בסוף, כשסיים במחזור, גיליתי שהיה שם חבל על אדון ברדק. יש גם גבול, עד איפה מגיע המשג היחידו של אדם, זאת אומרת, אתה יכול לדבר, אתה יכול לשאול, אתה יכול לעשות. תעשה את כל מה שאתה עושה. ולא תצליח, אני אומר, אני צריך עכשיו להקות על חטא ולהגיד מה אנחנו לא עושה,
אני גם עושה. לא, אני מסכים. לא צריך להקות על חטא, אני לוקח משפט אחד, אני לא חושב ממה שאתה אומרת. האחריות בסופו של, בתחילתו של דבר, בסופו של דבר, זה על האדם עצמו. אין בזה ספק בכלל. מצד שני, יש אנשים, כולנו אולי קל במצבים כאלה, אבל יש כאלה שיותר, שצריכים את היד, שצריכים את הכתף. אבל אתה רוצה
משהו, מה שאיבן אמר, אני יודע הרבה, אני רואה שהוא חי כאן, אתה יודע, ממש, משהו אמר לו. והוא
יוצא
איזה משהו...
רק כל משפט אחד, נצליח להגיד סליחה שנייה על עידן ועל זה. מצד שני, מכון מיר זה לא סחבקיה. זה לא סחנשי. גם לא בין הבחורים וגם לא בין הרבנים לבחורים. עם כל הכבוד, כלומר, איך פעם אמרתי, לא עושים סנפינג על הרבנים. מכון מיר זה מקום שבו לומדים תורה. מתפתחים מבחינה רוחנית. זה ענייננו. סחנשים אפשר מהבוקר עד הבוקר. לכן יש גבול. אנחנו לא באנו לפה להיות גמח סכנש. יש אנשים שצריכים תשומת לב, אז אולי יש באמת איזו בעיה קיצונית שצריכה טיפול יותר מקצועי. אבל מצד שני, כלומר צריך להיות ברור שמרכז הכובד זה בית המדרש, לימוד תורה, בניין רוחני, בניין מוסרי, להפך לאנשים אידיאליסטים. מצד שני, זה לא סותר כי הוא זה. את תשומת הלב, את המילה הטובה, את לחדור, לא לחדור, אבל להיות קשור במילה הנכונה לפרטים, האחרים של החיים שלנו, ורק לממדים הרוחניים שלו. כן, סליחה.
באמת, כמו בכלל, שכל מבטן שלנו חדר בפשוט הוא, הוא אמר משהו נראה לי פרקטי, אם מותר לצאת, הוא אמר שכל אחד, שזה לא שאלה עם באוויר.
יאמץ.
מה זה אמץ? מישהו שליבו נותן לו, וכאילו בהחלטה יזומה, כאילו אם אפשר לומר דבר כזה. אני חמש, לא סכנש, חמש דקות, הולך אליו כאילו,
סתם, מה שמחה, מה נשמע?
פעם שלושה חודשים וחודשיים נזמין אותו שבת, וככה הוא אמר, וכאילו ככה, אני חושב ש...
דרך אגב, זה הרעיון של...
אם נמנף את זה לרמה
של... זה הרעיון של הרב ביגון, שכל בחור במכון מאיר ילמד עם בחור חוצניק. זה היה בדיוק הרעיון, זה לא שהוא ילמד עברית, זה בכלל לא זה. זה הקשר, הרב ביגון תמיד אוהב לספר את הסיפור על המרק, אתם זוכרים את הסיפור הזה? שכשהוא הגיע לישיבת מרכז הרב, הוא לא היה מכון מאיר. אז הוא נפל בדיוק בסוכות, על ישיבת מרכז הרב, סוכות זה בין הזמנים. הוא בעל תשובה, לא מימינו משמאל, לא מכלום. הסתכל ימין, הסתכל שמאל, פתאום ניגש אליו אחד הבחורים, האברכים, שהיום הוא רב חשוב, אני זוכר כזה, אני חושב שאני יודע מי זה, אני רוצה להגיד את שמו, אמר לו, בוא אליי לסוכה, בוא לסוכה. באתי לסוכה, אכלתי מרק חם. מרק חם. יכול להיות שבי המרק הזה לא היה מכון מירם. לא יודע. אבל בואו נחזור לגלנה, כבר נחזור אולי ל... תלמיד לשעבר במכון. אם כבר הנושא הזה עלה, רצוי להדגיש שיש לשים לב במיוחד לתלמידי המחלקות הזרות, כמו שאמרו פה. להם לעתים, לעתים קרובות יש בעיות וחוסרים קשים, ולא תמיד יש להם עם מי להתייעץ. סתם אני יכול לתת דוגמה פשוטה. לפעמים אנחנו ככה מחליפים את, את הארון, מה שנקרא. אנחנו נשים, אבל גם אנחנו לפעמים קצת מחליפים בגדים, נכון? יש איזה סוודר קטן, איזה סוודר ישן, איזה חולצה. לפני שנותנים אותו, לפני ששם את השקית באיזה גמח בבית אל, אם יש דבר כזה, שיש שם איזה הרמה של יד שנייה, שאני לא יודע איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת, שכל חולצה עולה בשקל וחצי, אולי כדאי שנביא, נשאל את הרבנים של המחלקות הזרות, בעיקר אולי העולים מרוסיה, האם הם צריכים משהו? אני יכול להגיד שפעם אני עשיתי את זה, ופשוט הופתעתי מהצורך. הופתעתי מהצורך, דברים פשוטים, חולצות, סוודרים, מעילים. אחרי דקה לא נשאר הדבר באפקר. טוב, בואו נחזור לעניין ברשותכם. אני חוזר שוב, הנהגת הדור הראויה צריכה להיות שהמנהיג ישתדל לחדור למצבו של כל יחיד כפי כוחו, ובמה שישתדל לתקן גם כן את כל המצבים הפרטיים יתרומם מצב הכלל כולו. ונגד הנהגת הפרטי ייקרא בלא משל פרנס הדור, יש לנו מפרנס, שהדור מורכב מפרטים ואישים שונים, וצריך שיפרנסם כולם, כל אחד לפי עניינו. אז אוי לו לפרנס, אוי לו לדור שאתה פרנסו, אוי לה לספינה שאתה קברניטה, יש כאן שני משלים. אוי לו לדור שאתה פרנסו, מדובר שהפרנס שאמור לפרנס את הפרטים, לא שמים לפרטים. והקברנית זה הספינה, זה כבר הנהגה הכוללת. וקברניטה של הספינה ייקרא על שם ההוראה של הנהגה הכוללת. כשם שמנהיג הספינה מנהיג כל אישי הנקבצים לתוכה בהנהגה אחת. ובבואם אל מחוז חפצם, כשהספינה הגיעה לחוף, אז כל אחד מהנוסעים המפליגים בספינה פונה לדרכו, ויבור לו כל אחד דרכו הפרטי. אז יש כאן שני רבדים. אוי לה לספינה שאתה קברניטה מצד ההנהגה הכללית, אוי לה לדור שאתה פרנסו, מצד החדירה לפרטים. על כן, בהתעלמך, אומר רבי יהושע לרבן גמליאל, מידת המצב הפרטי של תלמידי חכמים, בעניינים גשמיים, שפועל הרבה על תיקון הדור, אם אתה תדע את הפרטים הכלכליים האישיים, זה יפעל על התיקון הכללי הרוחני, אי אפשר שתסודר יפה, הנהגה כללית. אי אפשר לתקן את הכלל כשהפרטים הלכו לאיבוד. טוב, יש כאן עוד איזה פסקה קצרה. טוב, נחזור אלינו. בואו נסיים את החלק הזה. אם כן, מי היה ראוי לתקן את הברכה? דווקא שמואל הקטן, שהוא יכל באמת לתקן את הברכה הזאת ממקום קודשי נקי. בין אם נגיד שלא היה שום רגש טבעי, או היה רגש טבעי שהוא קדוש, בלי שום סטייה בהמשך. על כן עמד שמואל הקטן ותקנה, ורק הוא באמת ראוי לה. כי הוא אשר דרש תמיד מפעול לבך אל תשמח, והסיר מלבבו כל רגש שנאה גם לשונא נפשו, או לגמרי, או כל רגש של שנאה טבעית, וגם השנאה הטבעית שהייתה בתוכו היא הייתה קדושה ומתוקנת ומדויקת, משם השם ולשם השם. והוא, כשהתעורר לתקן ברכה למינים, לא תימצא בה, כי אם רגשת לב טהור, לתכלית הטוב האמיתי הכללי. זה לא איזה רגש אנושי נמוך, אלא רגש, הייתי אומר, שכל אלוקי גבוה, למקום הזה. רק כל זה רק כדי להבין כמה מדרגת המין היא מדרגה יוצאת דופן. מדרגה קיצונית, שגם מי שהיה צריך לתקן את הברכה הזאת, היה צריך להיות מישהו מאוד מיוחד, כשיכוון בדיוק, כמו שהרב אומר באיגרת שלנו, על אותם שיבות הסגולה כולה, ובית, לפי השלמה היום, זה לא רק על אותם שיבות הסגולה כולה. אלא שהברכה תהיה מכוונת גם במילים וגם בנפש וגם בדיוק לאותם אלה שבאמת יבואו את הסגולה כולה. וזה יבוא ממקום של לשם שמיים ולא ממקום אחר. טוב, יש הרבה מה, יש את הפסקה הזאת אפשר לקחת להמון תחומים. אבל אני חושב שהיה חשוב להשלים את זה. רק עוד משפט אחד שלא צולם פה. אמרנו שלשנה הבאה שכחה. אומר כאן הרב בעיניי, נגיד זה בקיצור. מה זה שכחה? לא, אפילו שמואל הקטן שהצליח לתקן מתוך מקום של קודש, של נקיות, את הברכה הזאת, שנה אחרת הוא שכח, מה שכח? הוא לא היה במקום הנקי הזה. הוא כבר היה נגוע. עד שהוא היה צריך לעבור שוב פעם איזה תהליך רוחני של התנקות, של הזדקחות, אפילו שמואל הקטן בעצמו. ואז הוא חזר שוב אל מדרגת התיקון הנקייה הזאת. המדויקת הזאת. טוב, ביום ראשון נמשיך בעזרת השם באיגרת. יישר כוח.